ברוכות הנמצאות, בנות תל אביב, האמיצות. אני נוסעת לכאן כל הדרך וחושבת לעצמי בשובבות מחתרתית. מי היה מאמין שזה קורה פה? באמצע המסעדות האלה, השוות האלה, איזה מסעדות שוות? ופתאום אנחנו ברוכה הבאה, ופתאום אנחנו בלימוד התורה. אז הערב הזה, ברוכה הבאה, אנחנו גם נדבר על שבוע הספר, ונדבר על מה זה ספר ביהדות, ונדבר על כל הצדיקים של השבוע המדהים הזה, שזה פטירת הרב מרדכי אליהו, ופטירת יונתן בן עוזיאל הצדיק של עמוקה, שסגולתו זיווגים, והרוגי מלכות, שזה חנינה, רבי חנינה בן טרדיון, ורבי ישמעאל בן אלישה, והרב שגר, שנלמד הערב ממשנתו, שגם הוא נפטר השבוע, והערב, פטירת הבן שלי, גם יוסף חי בן ימימה, ואני לא יכולה לחשוב על מקום יותר נפלא לבלות את האזכרה של הילד שלי מאשר המקום הזה. כי אם יש משהו שחילץ אותי מהצער, מהאין עונים, ובעיקר מתחושת הכישלון כאם, שהדבר הבסיסי שאמא נותנת לילד שלה קוראים לו חיים, כי היא הייתה אם כל חי, ואפילו את הדבר המסכן הזה לא הייתי מסוגלת לתת לו. אז אם יש משהו שחילץ אותי מתחושת הכישלון הנוראה הזאת, זה רק הספר. עכשיו, כשאני אומרת ספר, אני רוצה שתדעו שהספרייה שלי זה אתם. כי כל אחת כאן נכנסת, ואני לא נביאה, אבל היות שאני מלמדת כבר כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה נשים, שזה אותן אותיות, אז אני רואה אותך איך את מגיעה לשיעור. ואתן בשבילי ספרייה. זאתי ספר מתח, זאת מדע בדיוני, זאת ספר בישול, זאת ספר תהילים, זאת ספר הרומן הרומנטי דניאל סטיל, זאת, אומרת זה דוד המלך הכי יפה בעולם, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. הנה באתי, ואני ספר שכתוב עליו הכל. מי רואה אצל אישה את סיפור חייה? הספר או הספרית, השיער מספר הכל. שיער שמלבין, פתאום שיער שנושר, פתאום שיער בריא וחזק. הוא תמיד ישאל אותך, או היא, הספרית, מה קרה? קרה משהו? עברת משהו? השיער הוא הסיפור של האישה, אנחנו נדבר עליו היום בפרשת קורח, ואתן אפילו לא יודעות איך אני קוראת בכן. ליבך כמו ספר פתוח. בנות, זה ממש ככה. אז אני רוצה לומר תודה לספרייה שלי, לשבוע הספר השבועי שלי, מפני שאני מעיינת בכן, ואני יותר ויותר מרותקת מפרק לפרק, ונשים מפתיעות אותי בכל פעם מחדש, ואיך אני מחכה שתגיעי לפרקך, ואיך אני מחכה לחלק 2 וחלק 3 וחלק 4, ולכל מיני נקודות סי מדהימות בספר שלך. אז תודה. תודה שבשבילי את ספר, ושאת מחזיקה אותי כל השנים האלה, אפילו שהבן שלי מת. אז הבן שלי ישב לי על הברכיים כשהכנתי את פרשת קורח. בבוקר הוא עוד ישב וקשקש לי בחומש, בערב הוא כבר לא היה איתנו, ואני שומרת ועוצרת באלף את הקשקושים שלו על פרשת קורח, ואני תמיד ממציאה שהוא כתב לי שם, אמא, 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 את תהיי שליחת השלום בעולם. תגידי להם שממחלוקות ילדים מתים. במלחמות על הצדק גם ילדים מתים. כתוב שבמחלוקת קורח נבלעו גם יונקי שדיים. למה? הם לא חטאו. איך לא אופייני לקדוש ברוך הוא לתת עונש קולקטיבי לילד שלא חטא? וילד, אומר הגאון מבילנה, מגיע ממקום שכולו שלום, עושה שלום במרומיו, והוא פתאום מגיע לעולם שיש בו מחלוקת, נשמתו המושלמת לא עומדת בזה. אז אני תמיד מזהה עם הסיפור של האישה משונם, שמגיע אליה הנביא הביתה, והוא אומר לה, את מארחת אותי כל כך יפה, את רוצה משהו? והיא אומרת, לא, תודה, בתוך עמי אנוכי יושבת, אבל נערו של הנביא גחזי אומר, אין לה ילד. ואז הוא אומר, יהיה לך ילד. ונולד לה ילד, והילד הזה בא עם אבא שלו ועובד איתו בשדה, הוא אומר, ראשי, ראשי, אני מרגיש לא טוב. הוא מגיע הביתה והוא מת. אמא שלו לוקחת את הילד המת שלה, משכיבה אותו בעלייה, ואומרת לבעלה, אני הולכת. והוא אומר לה, לאן? והיא אומרת, אל הנביא. והוא אומר לה, מדוע זה את הולכת אל הנביא? לא חודש ולא שבת. ותאמר, שלום. מה היא בעצם אומרת? הפשט הוא, עזוב אותי עכשיו, אני לא יכולה לדבר, שלום. אבל אני תמיד ממציאה, אבל נדמה לי שזה הפירוש האמיתי שהיא אומרת לו, השם עכשיו עשה לי משהו מאוד 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 לא הוגן, אני הולכת עכשיו לעשות שלום ביני לבין השמיים. כי האנוכי שאלתי בן מאים השם, אני ביקשתי שיבוא לעולם, הוא ביקש לבוא לעולם, אז למה ככה? אז למה סבל? אני הולכת לעשות שלום. אני מרגישה שאני האישה משונם, חוץ מהכנסת אורחים, שאני די גרועה בזה, כי אני אורחת בביתי בעצמי. אבל אני כל הזמן מנסה לעשות שלום בין השמיים ובין הארץ, ומנסה לייצג אותו בכבוד, ולפעמים אני אומרת לו, תקשיב, זה כבר ממש הפך להיות קשה ליחצן אותך, ריבונו של עולם, אז תהיה נחמד. אז אנחנו מדברים היום על המחלוקת. הנה היא מגיעה השבוע. זאת שלא הוגים את השם שלה מרוב פחד. המחלה. המחלה זה המזל של חודש תמוז, החודש שהשבת אנחנו מברכים אותו מזל סרטן. אין מישהו שלא פוחד ממנה, מהמחלה, מהכיעור שלה, מהבדידות שהיא גוזרת, מהקרחת, מהמוות. ולמחלה הזאת קוראים מחלוקת. מחלוקת קורח. האיש הזה שהיה באמת קרח, האיש הזה שבמחלוקת עם עצמו מוחה על חלקו. אנחנו תמיד לומדים שקורח היה עשיר כקורח. היה לו כסף כמו שהיה לאף אחד, אבל הוא היה כל כך עני, כי איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ויש פה אדם שמוחה על חלקו וחי כל הזמן במחלוקת עם התפקיד שלו, ועם מה שקורה לו בחיים, אז הוא הכי עני עבר. מחלה, זה המחלוקת, וחז"ל אומרים במדרש, מחלוקת, ראשי תיבות, מחלה, חולי, ליקוי, כללה, תועבה. אין דבר יותר נורא מזה. המחלה הזאת היא החיים כבולען. עד כמה לא את, חס ושלום. בבוקר, כרגיל, נוסעת על הכביש המהיר, פתאום מתוסכלת ממשהו, פתאום כועסת על חלקך, וזה קורה, ובצדק לפעמים, ובום, איזה בולען נפער באמצע הכביש המהיר, כמו הבולען שנפער בפרשת קורח, כשהאדמה פותחת את פיה ובולעת את קורח, ומאז נוסעים ליד המקום הזה וזוכרים, כאן זה קרה. ומהר"ל יגיד זאת מחלה יהודית. אנחנו רבים כמו חיות. לגויים אין המחלה הזאת. הם יריבו עם אויבים, הם לא יריבו עם עצמם. אני רואה את זה ממש מאוד. בליל חג השבועות הייתי צריכה לתת שיעור במקום נורא נורא מכובד, אבל ראיתי שהעומס יהיה בלתי אפשרי, ואני צריכה לבטל את זה. וחטפתי אימא לכאלה ביזיונות. הרי הביזיון הכי גדול זה שאומרים לך שאת מתנהגת בצורה לא מוסרית. כי זה גם נורא קשר את זה לזה שהדוסית, כאילו, אנחנו לא רגילים להתנהגות כזאת, כאילו, אתם הדתיים יכולים, אני ניסיתי להסביר, קשה לי, אני לא יכולה, וקיבלתי מכתב שבכיתי עליו נורא, זה היה נורא נורא מבזה. השבוע, ממש השבוע, הייתי צריכה להיות בוועידה בין דתית שמתקיימת עכשיו במרקש במרוקו, עם כמרים ואנשי דת מוסלמים וסיקים וכל האמונות כולם מאוד מאוד מרתק, הם מאוד מאוד חיכו לי, הם רצו את הדמות הנשית היהודית הזאת שתדבר על היהדות. זה כבר היה כמעט סגור, אבל הלוז שלי באמת לא אפשר, ובדחילו ורחימו, כשאני עוד חושבת על מה שעשיתי בחג השבועות, אמרתי, סטורי. לא, אתם לא מביאים. אנימוס, הדרך ארץ. בטח, we understand you, and we are so sorry, and we wait for you, ואללה waits for you, ובודה waits for you. אין. על הדרך ארץ ואנימוס, חבל על הזמן. למה אנחנו כאלה רעים? אומר המהר"ל, המחלוקת היא מחלה לגמרי יהודית, מחלה גנרית יהודית. למה זה ככה? וכך הוא יכתוב בספר שלו, נצח ישראל, וזה אני חושבת מכונן, לפני שאנחנו מטנפות על עצמנו שאנחנו כל הזמן רבות. וכבר נשאלתי על זה מהעובדי גילולים, כותב המהר"ל, שאלו אותי גויים באומרם, אתם אומרים כי ישראל הם האומה הטובה, אם כן, איך משתוקקים תמיד למחלוקת? ולא שהם חפצים ברע למתנגדים להם בדתם, אלא אותו שהוא עמיתו, עימו, בתורה ובמצוות, הוא מבקש רעתו ולא טובתו. ואין בעובדי גילולים מידה כזו ביניהם. הם לא. הם אוהבים את, לא יודעת מה, הם פטריוטים. אמריקאים אוהבים את עצמם, שוויצרים אוהבים את עצמם, בלי סיבה אם אתם שואלים אותי. ושימו לב מה קורה אצלנו, אומר המהר"ל. מראשית הבריאה, קין והבל. רוצחים, אחד את השני, יוסף ואחד, מוכרים, זה את זה. והשבתי. נכון. זהו סגולה בישראל, המחלוקת, זה סימן היכר. והשטן מגרה ביותר להרוס בית בנוי ממה שיהרוס בית מהורס. את זה הוא אומר לגוי הזה, שבסך הכל שואל אותו מסכן, למה אתם כל היום רבים? והוא אומר לו, כי השם, היצר הרע, מתגרה בבית בנוי מאשר בית הרוס, אתה הבית הרוס. את זה הוא אומר לאיש הזה. אבל מה הוא אומר לנו, אמנם? מידת המחלוקת אינה בישראל מצד כי נפשם רעה, אלא כי העם הקדוש הזה מצד עצמם ראויים אל החשיבות והמעלה, והחשוב מצד טבע עצמו יבקש שם מעלה, ולא תמצא שכפרי יקנה בחשוב, אבל גיבור יקנה בגיבור כמותו, ותכונה זו תכונה טובה וראויה לישראל, וזה שמם שנקראו ישראל כסריטה, עם אלוקים ועם אנשים שראויים לתכונת המעלה. ותראו שאנו אוהבים, כי כשיגיע לאחד צרה, כולם אליו, כאח ניגש לצרה, כי ישראל עם אחד בארץ, ומרחמים זה על זה בצרתם, מאוד מאוד, רק כי מקנאים בגדולה אשר יש לאחר. וזה יוצא מצד תכונה טובה שיש בהם, שכולם אנשי מעלה. וואו. אנחנו בני מלכים, אין מה לעשות, כולנו מלכות, מלכות השכל, מלכות היופי, מלכות החינוך, מלכות... אין! זה כל כך קשה כשאנשים באמת נפשם גדולה, נפשם חשובה, הוא כותב פה משהו שלא הייתי אומרת בוועידה בין דתית במרוקו, אבל הוא אומר, אנחנו הכי שווים, ושווה, מתקנה בשווה, ואתם, בסדר, טוב. אז זו תכונה שקיימת בנו, והתכונה הזאת היא מאוד מאוד עתיקה, היא כבר מראשית הבריאה, כשהלבנה המוקטנת אומרת לקדוש ברוך הוא, סליחה, אני והשמש באותו גודל, אי אפשר לשני מלאכים לשמש בחתר אחד, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אוקיי, לכי ומעתי עצמך. העלבון הזה של מיעוט, כי אני יכולה להיות, יש פה מישהי ששמחה במה שהיא עושה בחיים, יש פה מישהי כולל אני, שלא חושבת, יו, ואיך יכולתי? למה לא עשיתי? וכמה יכול, זה כישלון קולוסלי, החיים שלי. יש פה מישהי שלא חושבת ככה? אני ראיתי, אילו היה בגלגול הקודם או בגלגול הנוכחי, או אילו היא לא לקחה לי את מה שאני הייתי אמורה לעשות, היא עשתה את זה לפניי, ועכשיו אני סתם נראית כמו חיקוי. וואו, החיים מאוד מאוד מתסכלים, מאוד מאוד לא פשוטים. זאת השאלה של קורח, וקורח ישאל, כל העדה כולם קדושים, למה תתנסו? למה צריך משה? למה צריך אהרון? כולנו מנהיגים, כולנו קדושים. למה צריך ביבי? למה צריך לא יודעת מה? מי בצד השני? לא יודעת. גנץ, לפיד, מי צריך את זה? איך הוא שואל את זה? בית, מלא ספרים. למה צריך מזוזה? למה בית שכולו ספרים וחוכמה צריך מזוזה? למה העם המדהים הזה צריך משה רבנו או אהרון הכהן? למה צריכים מזוזה? קורח הוא בית מלא ספרים. קורח נושא את הארון שיש בו את ספר התורה. אני גם יכול להיות מנהיג. הוא מקנה, למה אתה, מי צריך מזוזה בבית מלא ספרים? למה צריך מזוזה בבית מלא ספרים? מפני שכשאת יוצאת מהבית ואת כזאת חכמה, יש לך שכל מפה עד אפריקה, ועכשיו את צריכה לצאת מהבית, לצאת עם בחור, לצאת עם הילד הזה לשיחה שאת דוחה כבר מלא מלא זמן. כל הספרים שלמדת בחיים שלך לא יעזרו לך. את עכשיו צריכה נשיקה מאימא שעומדת בדלת כמו מזוזה ואומרת לך, לכי נעמי, את תצליחי, את יכולה לעשות את זה. כמו הכהן המשיח בתורה כשחיילים יוצאים לקרב, מה הוא אומר להם? שמע ישראל! אתם יוצאים היום למלחמה, אל תארצו, אל תפחדו, לכו. תמיד שאני אומרת לאמא שלי בדלת, אמא תברכי אותי, עכשיו ברכות של מרוקאיות זה כללות. אני אומרת לה, אמא תברכי אותי, יהי רצון כל מי שמנסה לעשות לך משהו, אבל אמא, אף אחד לא עזרת לי כלום. כל מי שרוצה לקום עלייך, לא תצליח. כל פעם שאני אומרת לה, תברכי אותי, היא מקללת. אני יודעת שזה יגיע. אז בדלת, עם כל השכל שלך, את צריכה את המזוזה הזאת שתלווה אותך לעולם התחרותי והמבעית ותגיד לך, הכל זה השם והכל זה אחד, אל תחשבי שלה יש כוח עלייך ולא יש כוח עלייך, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, תצליחי היום, תאמר לך מזוזה, בלי זה אי אפשר, שימו לב, השבוע, הרב מרדכי אליהו נפטר. בשבוע הבא, ג' בתמוז, ההסתלקות של הרבי מלובביץ', הרבה יותר משזוכרים להם את כל הספרים שהם ידעו, זוכרים שהם היו מזוזה? הרבה יותר. כל החוכמה האדירה שלהם. מה מספרים על הרב מרדכי אליהו? מה מספרים על הרבי מלובביץ'? מה, איך הוא עזר לי? איך הוא עודד אותי? איך הוא ברך אותי? הנה הדולר שהוא נתן לי. איי, הוא היה קצת יותר מדולר. יונתן בן עוזיאל. איזה גאון, איזה גאון ימלא, כשהוא למד תורה, כל ציפור שהייתה עוברת מעל לראשו, הייתה נשרפת, מה את זוכרת היום ממנו? זיווגים, יורדת לעמוק, ארגונו של עולם, בזכות יונתן בן עוזיאל, אני רוצה זיווג. האם נראה לך שהוא רצה להיצרב בהיסטוריה כמזוזה? תשובתי, כן. כן. מזוזה זה לא מה אתה לומד ומלמד, זאת הדמות שאתה. כתוב על הבנים של קורח שהם נבלעו באדמה ולא מתו. ובני קורח לא מתו. למה? זיז, בליטה מזוזה. זיז כזה בולט בין ביציאה, כמו מזוזה, בין האדמה לבין הארץ, זיז מתבצר להם בגהנום, הם אחזו פתאום באיזשהו זיז, והם לא נבלעו, והם שרו משה אמת ותורתו אמת. היום ננסה להבין מה זה המזוזה הזאת. איך הם לא מתו? השאלה הזאת מעסיקה אותי כל השבוע. אבא לב, אמא לב, איך הם לא מתו הילדים של המסוק שהתרסק בקולומביה? איך הם לא מתו? אני חופרת, חופרת, מחפשת כל מילה מהילדה הנשמה הזאת, ילדה בת 13, שהחזיקה בחיים 40 ימים את אח שלה בן 9, את התינוק בן 11 חודש, כבר 40 יום, מאז שהתרסק המסוק, ואימא שלהם מתה בהתרסקות המסוק, ובני אמא לא מתו. וכששאלו את הילדה, תגידי, מה עשית? איך ילדה בת 13? והיא אומרת, אמא הייתה לוקחת אותנו לטיול ביער, והייתה אומרת לנו, אלה צמחים רעילים, אף פעם אל תאכלו אותם, זה מדהים, תתאמו. הייתה ממוללת לנו ככה את העלים, ונותנת לנו, איך את בטוחה שהדברים המחנכים שלך יעברו לילדים? הספרים, לא מאמי. מה שיעבור אליהם זה לא המסר, זה המוסרת. זה שאת אומרת לה, בואי תראי איך אמא מחזיקה מעמד, בלי לומר, בלי לומר. אני תמיד מספרת שכשהבת שלי, שולי, התחתנה, אז תמיד כותבים מכתב פרידה לאמא, שזה סתם פייק, כי אחר כך הן חוזרות ביתר סט ויתר אז, אמא, צייה, מי הבכי? למדתי כבר לא להתייחס לזה. אז היא כתבה לי, אמא, תודה, תודה, ואני לא אשכח איך הגבת על הערב הזה שהבן שלי נפטר בו, שזה ערב ההזכרה שלו הערב. אני לא אשכח, אומרת לי שולי, ככה במכתב, איזה גדולה היית. זה מה שזוכרת ממני את רגע הכישלון הקולוסלי של חיי. תגידי משהו על האימהות שלי, על מה שאני מעבירה לכם, תהיו נשים חזקות, תהיו נשים לומדות. לא. היא לקחה את אימא בקריסה של חיה, ואת זה היא למדה. את זה היא לקחה. איך אמא שורדת עכשיו? שלא תבוא לי בגדולתה עם העקבים והאודם אחרי שיעור, לפני שיעור, תעביר לי כל מיני מסרים של אישה נורא נורא חכמה, ידנית, משכילה. אמא, שימי רגע את הספרים בצד. אני רוצה לראות אותך מזוזה. האם את זזה? האם את אישה שיודעת לעמוד בפתח כשכל האדמה רועדת והילד שלך, ליטרלי, לא עלינו, לא עליכם, נבלע? באדמה, לא חשבתי שזה השיעור שתיקחי ממני, ילדה. מה שמחזיק את הבנים של קורח, מה שהחזיק את הילדים בקולומביה, שפשוט חיו 40 יום עם ילדה בת 13 שנלחמה כמו לביאה, מה שהחזיק את בני קורח בחיים, זה לא היה הספר שאבא שלהם לקח על הכתף, זה היה זה ש... אבא שלהם סחב את הארון הכבד עם הספר תורה בתוכו, בסדר. בחום, בקור, בכובד, בקושי. עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אמא, אין לך מושג איך השיעורים הלא כתובים שלך הם המזוזה של הילדים בחיים. ועכשיו ימימה עושה את כל ההקדמה הזאת בשביל השאלה הגדולה של הדור הזה, המאה ה-21. השאלה שהיא הפוכה לשאלה של קורח. בית שיש בו מזוזה, למה צריך ספרים? והשאלה של שבוע הספר ושל היהדות החדשה, למה צריך ספרים? once שמישהו זיקק מתוך כל הספרים את המסר הזה שצריך לצאת איתו לדרך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, למה אני צריכה את כל הספרים האלה? בשביל מה? בוכה הרב יונתן זקס, פעם הייתי נכנס לחנות ספרים בלונדון. היו ספרים, ספרי היסטוריה, ספרי גיאוגרפיה, ספרי מדע. היום, מה תמצאי? את הספר המשגע הזה שאני תכף אקרא לכם, דוקטור אדית אווה אגר, שזה נורא מדהים שניצולות שואה ישישות, היא בת 92, מתחילות עכשיו. עכשיו להוציא ספרים, עכשיו, על מה שהם עברו. היא מרצה אדירה בצבא לנפגעי פוסט-טראומה. זה מה יש היום בסטימצקי, ובצומת ספרים, ספרי עצות, ספרי עזרה עצמי, או כמו שימימה קוראת לזה, מזוזה. מה אני עושה עכשיו? איך אני אתנהג כדי? למה צריך בעולם ספרים? מי צריך ספרים? בית שיש בו מזוזה. יש לי איזה מסר שאני יוצאת איתו לעולם, יוצאת איתו לחיים. מי צריך את שבוע הספר? מי צריך את כל האורך? מי צריך את כל הכובד הזה? אישה מהממת שכתבה ספר שקוראים לו מזל יתומה, קוראים לה גלית דהן קרליבך, והיא כתבה כל כך יפה על האדם הקורא, הומולגנס, האיש הקורא. לאיש הקורא יש נטייה להחליק אל השוליים. מי שלא רגיל לצרוך פרסומת בתחפושת של חדשות, מי שסולד מהאורות הכחולים והאדומים של האולפן ומהמוזיקה המניפולטיבית שמותאמת לחדשות, מי שלא מתרשם מהגבות המכווצות בחשיבות של המגישים, יונית, ומעדר המומחים שמובהלים לאולפן בזה אחר זה, יצור כזה בהחלט לא יחכב בשום מרכז. אדם כזה יהיה בשולי הדברים. והאדם הקורא לא חביב על המשטר. כל משטר שהוא. אפשר להבין, הדבר האחרון שהממסד רוצה זה אדם שראשו תחוב בתוך ספר שמפליג ללא צ'ק אין ליעדים אחרים שאינם מנותרים או מפוקחים. משטרים טוטליטריים מעדיפים שידברו רק על החדשות, על השר החדש לענייני השעה שמונה רק אתמול, על הפרויקט החדש, והספר ייקח אותך למקום אחר בכלל. מי צריך ספר כשיש נטפליקס? מי צריך ספר כשיש מזוזה? פעם אחת שאלו את המשוררת לאה גולדברג, למה צריכים שירים ושירה? ואנחנו נארח הערב משוררת חרדית שיושבת פה מתחבאת מאחורי כולם, שולמית אורבך, שכותבת כל כך מדהים. מי צריך שירים? שאלו פעם את לאה גולדברג, למה צריך שירים ליריים במאה ה-21? ומה היא עונה? אתם מכירות את זה? אני חושבת שלא. מה היא עונה? מי צריך ספרים? אז היא עונה להם בתשובה כל כך יפה. ומה נעשה בסוסים ובאיילות ובאבנים הכבדות של הרי ירושלים? סוסים היו פעם אמצעי התחבורה היחיד, היום יש טסלה, אז למה צריך סוסים? איילות היו מציצות לך בחלון כשהיינו גרים בטבע. האבנים הגדולות של הרי ירושלים היו פעם בית מקדש, והיום אנחנו מסתדרות בלעדיהם מעולה. מי צריך ספרים? בואו נתחיל עם הספר הכי חשוב אולי שיש היום אחרי התנך, ספר הזוהר. בואו נראה מה זה ספר, למה צריך ספרים. בואו נלמד על קורח, על המחלוקת, על הקנאה. ויקח קורח בן יצהר בן קהת, רבי אבא פתח. דברי תורה, הנחמדים מזהב ומפז רב, מתוקים מדבש ונופת צופים. כמה עילאין פתגמי אורייתא, איזה יופי המילים של התורה, כמה יקרים הם. בנות, סוגריים, כשאת רואה את ספר הזוהר מתחיל, יא, איזה יפה התורה, איזה מהממת התורה. תביני שהתורה עומדת להחטיף לך בוקס עכשיו, ושיש לה מסר לחלוטין, לא פשוט, מסר מאתגר מאוד מאוד. והזוהר הקדוש ימשיך וידבר על קורח. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כלול מימין ומשמאל. וקורח רצה להחליף את הימין בשמאל, לקחת את הכהונה כשהוא היה לוי. וכל מי שרוצה לקחת מה שאין לו, מה שאין לו אינו מקבל, הוא מפסיד גם מה שיש לו. כמו קורח שיצא כריח מכאן ומכאן, וקורח פליג על השלום, חותם הספר הנהדר הזה. לקורח יש מחלוקת איומה על המילה שלום. למה? כי קורח חושב ששלום זה השוואה בין כולם. זה המערוך הגזעני הזה שיש לכל כך הרבה אנשים במדינה הזו שרוצים לעשות את כולנו זהים. Imagine no religion. אין ג'נדר, אין מגדר, אין מגזר. אנחנו כולם במערוך הזה, בקור ההיתוך הזה. כולנו שווים. זה לא שלום. שלום תמיד יהיה בין שונים. אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. כלי זה ראשי תיבות כהן, לוי, ישראל. לך יש תפקיד, לך יש תפקיד. ימין ושמאל בנות. זה אותו כוח. כותב כל כך יפה הזוהר. הם כלולים ביחד. אבל ברגע שהוא אומר לך, אני רוצה להתגרש, פתאום רואים, ואני רואה את זה המון, את יחסי הכוחות האמיתיים. היי, היא הרבה יותר ממנו. היי, הוא בעצם הרים אותה כל החיים. לא ראו. את זה כשהימין והשמאל ביחד. אף אחד לא ראה שמשה פה, ואהרון פה, וקורח פה. תפרקו חבילה ופתאום, וואי, בכלל לא כוחות. איזה אישה רופסת, איזה איש אומלל. הוא היה נראה הרבה יותר וואו, כשהם היו ביחד. מחלוקת חושפת את ערוותנו מאוד. כי כשאנחנו כלולים זה בזה וכל אחד עושה את התפקיד שלו, אבל ימימה זה נורא נורא קשה. זה נורא נורא מתסכל. והזוהר הקדוש אומר לנו, אל תזלזלו בכאב של קורח. אל תזלזלו בקנאתה של המוכשרת החכמה. בחורה שכולה ספר וכולן התחתנו לפניה. כולן ילדו לפניה, כולן עשו קריירה מזהירה, והיא לא. לכי תעשי שלום במצב כזה. אימאלה, כמה זה קשה. אני תמיד אומרת לכם שהחכם באדם שלמה המלך, שהיה לו שלום בית עם 1,000 נשים, 1,000 נשים, האשכנזיה, המזרחית, באמצע, המעורבת, איזה גאון צריך להיות. הוא היה חכם באדם ביום ההסמכה שלו למלך. כשרוצים לבדוק את החוכמה שלו, מביאים שתי נשים זונות. אחת אומרת, שתינו ילדנו באותו יום, היא נרדמה על הילד שלה והוא מת, כי היא לא שמה לב, ואז היא שמה את בנה המת בחייקי, ואת בני החי היא שמה בחייקה, ושלמה המלך, כל העם עומד ואומר, בוא נראה מה זה מלך חכם, מלך השלום. ואז הוא אומר, בואו תגזרו את הילד לשניים. זאת שהבן שלה אומרת, לא, 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 שתיקח אותו. והוא אומר, הנה, זה היא. בסדר, מה כבר החוכמה הגדולה להגיד, תגזרו את הילד לשניים? אני תמיד מפרשת לכם את הפרשנות שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה. ששלמה המלך רוצה ביום הראשון למלכותו להגיד, חברים, שלום עם חייך. זה הדבר הכי קשה בעולם, מפני שתמיד יהיה אי שוויון מובנה מהקדוש ברוך הוא. תמיד בעולם אי אפשר להשוות תפקידים. זאתי המסכנה, אמא טובה, עובדת לפרנסתה בפרנסה מבזה, אישה זונה, והיא כל כך עייפה, היא נרדמת על הילד וחונקת אותו. ימימה לא ראיתי, לא ראיתי שהוא במצב כזה, פשוט מרוב עבודה, מרוב שאני רצה ובאה, והיא הולדת ועובדת. אני לא אשמה. נכון. ועכשיו מגיע היצר המגעיל הזה, שגיליתי אותו בעצמי ורציתי למות כשהילד שלי מת, ושאלה לא. איך שניתי את עצמי על זה? אימא לה, ימימה, אתה מפרגנת, ואתה זה. ופתאום כשידייך ריקות ולכולם יש, והעולם הוא לא הוגן, אומר שלמה המלך, חברים, שלום, זה זה. אל תמחאו כפיים לזאת הצודקת שהלכה הביתה עם הילד שלה, יש לה הכל עכשיו. אני רוצה את כל הראשים לכיוונה של זאת החסוכה, שיוצאת הביתה, לא עליכם, מבית חולים, בלי ילד. הידיים האלה לא יודעות מה לעשות עם עצמם בכלל. לכי תעשי שלום עכשיו. מגיע רבי נחמן הגאון הזה, בפירושו המשגע של הרב שגר שנפטר השבוע, והרב שגר כל החיים קנאה שאי אפשר לתאר, לא כי הם כן והוא לא, כי הם לא והוא כן, כי החברים שהיו איתו בטנק במלחמת יום הכיפורים נשרפו. שני צדיקים שהדבר האחרון שהם עשו לפני שהטנק עלה באש זה ללמוד תורה, והוא יצא בחיים. והוא לא ישלים עם העובדה הזאת שהוא חי והם לא. הוא רוצה בחיקו את הילד המת, שזה הוא. הוא רוצה לשים בחיקם את הילד החי. ומה זה החלוקה הלא מוגנת הזאת שהקדוש ברוך הוא שם בעולם? ביום שני נבראת המחלוקת. לכן לא כתוב ביום השני כי טוב, כי השם לוקח את המים ומחלק אותם לשם מים ולארץ. והשם מילא את העולם באנשים שהם שמיים, ובאנשים שהם תהום, באנשים שהם בני קורח הבלועים. ורבי נחמן בפירוש המקסים של הרב שגר יחדש משהו שהיום את מכירה מספרי הקואוצ'ינג, מהמזוזות. אבל אתם לא מבינות איזה רעידת אדמה זאת הייתה. איזה חידוש משגע זה היה. הכלל הוא שצריך לבקש שלום, בסדר. שיהיה שלום בין ישראל, נכון. ושיהיה שלום, שלום, לכל אדם במידותיו ובמאורעותיו. שלא יהיה לו חילוק, מחלוקת. בין בטיבו, בין באקו. בין כשטוב לך, בין כשאת במועקה איומה, והשם שם לך באמצע החיים מעקה, ואומר לך, את לא עוברת, אתם תעברו, תעברו. ועל ידי מה? ימצא את השם בתוכו, גם כשיש בו כזאת מחלוקת איומה, כי ברת העולם לא שוויוני, למה ככה, למה? למה עשית את זה, ריבונו של עולם? ומה התשובה של רבי נחמן? אם יש משהו בעולם שיפייס אותך עם המחלוקת של חייך, כי זה לא פייר שאת רווקה עד גיל כזה, וזה לא פייר שאת אימא כזאת מהממת ולא יצאת לעבוד בשבילם, והילדים שלך איומים, וזה לא פייר שאין לך ברכה בפרנסה אף פעם, וזה לא פייר שאת לא מצליחה לרזות וזאת היא טורפת והיא לא משמינה. אל תזלזלו בחיים בכאב הזה, אומרת ניצולת השואה, תכף אני אומר את התרופה לזה, ניצולת השואה דוקטור אדית אבא אגר, שזה ספר עצות מזוזה, היא הופכת להיות פסיכולוגית מדהימה לנפגעים פוסט-טראומטיים, אבל הקטע הכי יפה שלה בספר הוא, רגע, קוראים לספר הבחירה, בוקר אחד נפגשתי עם שתי מטופלות ברצף, שתיהן אמהות בשנות ה-40 לחייהן. למטופלת הראשונה הייתה בת שגוססת מהמופיליה. רוב הפגישה היא בכתה ושאלה איך אלוהים מסוגל לגזול את חיי ביתה. כאב לי הלב על האישה הזאת, היא הייתה מסורה לטיפול בביתה ושבורה ממותה הקרב. היא כעסה, היא התאבלה, והיא לא הייתה בטוחה בכלל שהיא תוכל לשרוד מעבר לכאב. המטופלת מיד אחריה הגיעה הישר מהקאנטרי קלאב. לא מבית החולים. גם היא בכתה במהלך רוב הפגישה בת השעה. היא הייתה נראית כמו ברבי. היא הייתה נסערת כי הקדילק החדשה שלה הגיעה ממש לאחרונה והייתה צבועה בגוון הלא נכון. צהוב. למראית עין, בעייתה הייתה קטנונית, אומרת ניצולת אושוויץ ששברו לה את הגב, ליטרלי, באושוויץ. בייחוד בהשוואה לאיסוריה של המטופלת הקודמת שבכתה על ביתה הגוססת. אבל הכרתי אותה היטב. הבנתי שדמעות האכזבה מצבע המכונית הן דמעות אכזבה מדברים גדולים יותר בחייה שלא הסתדרו כפי שקיבתה. בדידות בחיי נשואים, בן שסולק מאוד בית ספר, שאיפות לקריירה שנזנחו כדי שתוכל להתפנות יותר לבעלה ולבנה. לעתים קרובות הדברים הקטנים שמטרידים אותנו בחיינו מסמלים אובדן גדול מאוד. הדאגות השוליות לכאורה מייצגות כאב עמוק יותר. אני כל כך מזדהה. אחד האסונות הגדולים בחיי אחרי המוות של הבן שלי, עכשיו אני אקבל על זה מלא צעקות, לא אכפת לי, קפצו לי, זה כשאני מזמינה במשהו בזה, בסל, כי אני לא רוצה להיות אף פעם העגלה הריקה. רוצה להיות העגלה המלאה. אז אני ממלאת את העגלה, ממלאת אותה, ממלאת אותה, ואז את מזמינה, זה לא מתאים לך. אין. זה כמו הקדילק הצהובה. לא, לא, די, עכשיו מה אני עושה עם זה? איך אני מחזירה את זה? זה בכלל לא, זה לא, זה לא כי אין לך בגדים, זה לא כי אין לך מה ללבוש, זה כי קנית את זה ממצוקה אמיתית, נפשית, כי אני אישה לא שווה, כי יכולתי כל כך ביותר בחיים, כי אני לא עשיתי את זה, והשיעור ברח לי, ובכלל לא רציתי. זה, אז אני מזמינה, כדי לא להרגיש עגלה ריקה. וזה לא מתאים לך. איך אומרת נויה מדל? הבגד הגיע, אבל בלי הדוגמנית. מה אני עושה? אין עצב כזה בעולם, ואני לא אזזל בעצב כזה, בחיים, בחיים. אומרת דוקטור אווה, אל תזלזלו, אל תזלזלו, כי החיים מקניעים כל כך. וכשאתה כל הזמן מתוסכל וכל הזמן עצוב, אתה הופך את זה לסוג של דת. וכאן הפרשנות הכל כך לא נכונה שנותנים לרב שגר, כי הרב שגר אדם מאוד שבור, והתורה שלו מאוד שבורה, והוא פוסט-טראומטי אחרי מלחמת יום הכיפורים. אנשים התאהבו בזה שהעולם הוא לא הוגן, והעולם על הספקות, ואיפה אלוקים. אף אחד לא לוקח את זה לשלב הנוסף שהרב שגר ניסה לקחת אותו אליו. בואו נצא מזה, וכשיש מחלוקת נוראה בינך לבין השמיים, צומחת תורה חדשה. כי כשצמח צריך לצמוח, אז האדמה מתחלקת לפה, מתחלקת לפה, סתומה, במקום לשאול למה, 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 התפרק לי. תסתכלי על הדבר המהמם שצומח לך. זה תורה נהדרת של רבי נחמן, תורה סמך דלת. אנשים התאהבו בדקונסטרוקציה, שזה הפוסט-מודרניזם שאומר, הכל מפורק, אין אלוקים, איפה אלוקים, קוראים לזה פולחן התמוז, אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא. נשים שממלאות איזה אליל בחומר בעירה, ואז נראה שהאליל בוכה, ואומרות, תראו, אלוהים בוכה, ואני בוכה, והעולם בוכה, וכולם בוכים, ואיזה מסכן אלוקים. אל תתאהבו בזה. זה גרוע. בנות, שימו לב. למדתי הרבה השבוע על הרב מרדכי אליהו, שעושים לו עצרת מאוד גדולה, ועל הרב שגר. שניהם היו אדמו"רים של החברה הדתית-לאומית בזמן ההתנתקות. הרב מרדכי אליהו אמר, היום לא תהיה, לא תהיה התנתקות. הרב שגר דיבר רק על שבר ועל אובדן, כי זה מה שהוא מכיר. אחרי ההתנתקות, הרב מרדכי אליהו, הכאוב, הופך להיות אדמו"ר. הרב שגר מת. הוא לא עומד בזה. כך בצער, והוא נפטר, איש ענק, אדמו"ר אחרי מותו, אני מעריצה את חוכמתו. אבל כשהרב מרדכי אליהו מתעקש על האופטימיות שלא קרתה בסוף, יהיה בסדר, היום לא תהיה, זה לא יקרה, אז כשזה קורה, יש לך כוחות של אישה אופטימית, גם כשזה לא עבד. אבל כשאת רוצה להכין את עצמך, זה לא יצא טוב, זה עומד להתפרק. אני יודעת שזה לא, איך את בטוחה שכשזה יגיע, תגידי, אמרתי לך, ותהיה הרבה יותר חזקה מההוזה הזו. זהו שלא. זהו שלא. אנשים שמוציאים טוב מהפה, שמאמינים בטוב הזוי, הוא יהיה בסדר, הוא ילד טוב, הוא לא עשה כלום. מה לא עשה כלום? תראה, תגיד לו משהו, אני אומרת לבעלי, הוא לא עשה כלום. אתה לא עושה כלום, תעשה משהו, אני לא מוכנה, אני צריך זה. גם כשיש נפילות, אדם כזה יצא מהם גדול, עם המון צער. זה לא שהרב מרדכי אליהו השלים עם ההתנתקות, אבל היה סוג של שלום בנפשו. אל תחשבי שהפסימיות שלך והתורה השבורה שלך תעמוד לך כשהכל יישבר, ותגידי, אני כבר הייתי שם מזמן, אוקיי? אז אני מוכנה הרבה לפניכם. אל תתכונני לאסונות, תתכונני לגאולות. זה יחזיק אותך באסונות. זה שיעור חיים מאוד מאוד גדול. אז ימימה, מה יחזיק אותי? מה יחזיק אותי כדי לא לקנא? מה אני אעשה כדי לא לקנא? אני קנאית. אימא, איך אני קנאית? אני שומעת איזה מישהו אומר איזה דבר תורה, אני אומרת, למה, למה, למה? אולי הוא גנב לי, מחפשת בכל הזה, לא, ימימה, לא אמרת את זה, אולי כן אמרתי, את יודעת, אני כן. מה עושים כדי לא לקנא? יש רק דבר אחד, אומר רבי נחמן, אומר הרב שגר, שיישב לך את הקנאות, ויעשה לך שלום עם עצמך, ולדבר הזה קוראים ספר. למה צריך ספרים כשיש מזוזה? מזוזה זה הישרדות. אני רוצה לדעת מה להגיד לבת שלי המתבגרת עכשיו, כי זה עצה נורא חשובה. זאת המזוזה הזאת לפני צאתך לדרך שאומרת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ספרי העזרה העצמית, זה הרבנית שתחזק אותך. אבל אחרי זה טיפלי שוב ותיכנסי לחוסר ההוגנות וחוסר השוויון בעולמו של אלוהים. למה? ככה. כי הוא ברא עולם לא שוויוני. האם זה אומר שאני שווה פחות? לא. קחי את הספר הזה, ספר התפילה או ספר התורה, והספר יעביר אותך עכשיו לפאזה שהיא לא הישרדות, היא מקום אחר. בואו תשמעו את המילים של הרב שגר שהם כמו מים לנשמה. וככה הוא יכתוב על הספר. רבי נחמן יודע שבן אדם לא יכול להסתובב בעולם כל הזמן מאמין. אני מאמינה בשם, אני מאמינה בשם. אני אגיד לך את האמת ימימה, לפעמים כשאני רואה כל מיני דברים, כאילו, איך אפשר להאמין? התפילה היא הזדמנות לשקם בכל יום את עולם האמונה של האדם. גם אם בחייו היומיומיים הוא לא חי במישור של אמונה, התפילה מאפשרת לו להימצא פעם ביום, פעמיים, שלוש, ברובד גבוה, ולחוות באמצעות דיבורי התפילה חוויה של אמונה. הדבר מתרחש באותו אופן, בקריאת ספר. קריאת ספר מאפשרת לקורא לשקוע בתוכנו, לעבור מעולמו שלו לעולם של הספר. הוא נמצא עם הדמויות ממש, חווה בצורה בלתי אמצעית את ההתרחשות המתוארת בו. ניתן לומר שמה שעובר על האדם בשעת התפילה מבחינה רגשית, מתרחש בעוצמה חזקה עוד יותר מההתרחשות בזמן קריאת ספר. כי התפילה היא פתאום נוכחות מלאה בקרבתו של הקדוש ברוך הוא. היכולת להיות במקום של תפילה תלויה במידה שבה אנו מסוגלים להתנסות בוויתור לרגע על מה שאני צריכה. בנות, זאת גאונות. למה את מתפללת? כי אני צריכה. זיווגים, ריבונו של עולם, פרנסה, שמחה, בריאות. עזבי, זה רק תופעת לוואי של הדבר האמיתי שקורה לך כשאת נפגשת איתו ואת אומרת, בונה, יש עולם ענק הרבה מעבר לצרכים שלי. יש ידידות מדהימה ביני לבין עולם אחר לגמרי. ימימה, למה זה לא קורה לי בסדרה בנטפליקס? כי הנטפליקס מראה לך ככה, הכל. בספר את מדמיינת פנים, מדמיינת את הדמות, מדמיינת את הנוף, מדמיינת עולם אחר שאת שותפה לבריאתו. כשאנו מתפללים, איננו בוחנים את עצמנו בכל רגע נתון, חושבים איפה אנחנו, אם אנחנו מאמינים עכשיו או לא, פשוט נמצאים שם, אומרים את התפילה השגורה, אומר הרב שגר, ועצם פעולת התפילה או לימוד תורה מתוך ספר, מעתיקים את האדם ממקומו העכשווי אל מציאות של אמונה, אל מציאות של מקום אחר. בנות, את תרדי לעמוקה, ובעמוקה תתפללי לצדיק שסגולתו זיווגים. השבוע, יום רביעי בערב ויום חמישי, יונתן בן עוזיאל, אני כל כך רוצה בן זוג. את תשפכי שם את הלב כמו מים, ואת תצאי מאושרת. לא כי תפגשי בחור מדהים שבא גם להתפלל, הם לא באים, זה יום שכולו בנות. אתמול הייתי בכותל עם הנכדים שלי ועם משה, הבן שלי, והם הלכו ככה לנשק את הקיר, ואי אפשר היה בעזרת נשים, ועזרת גברים הייתה ריקה. לכו, שם אתם יכולים לנשק את הקיר. פה כמה נשים צובעות, בנות, מי שהולכת ליונתן בן עוזיאל, שתדע שמה שהיא הולכת לפגוש שם, זה לא את הישועה שלה, זה את הזוגיות העכשווית שיש לה בינה, לבין איזה מישהו שמשגיח עליה, שלא הביא אותה סתם לעולם. יונתן בן עוזיאל רצה לגלות מתי הקץ יגיע, ואז רעדה האדמה, תק פרסה, אל תק פרסה, והשם אמר לו, אני לא מרשה לך לגלות, מתי יבוא המשיח? מה, הוא לא יודע את זה? הוא רק רצה להגיד לך, מאמי, מתחת לאדמה רוכשת הגאולה שלך, רק שתדעי את זה, את זה אני רוצה להגיד לך. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. וכשאת מגיעה לקבר שלי, תתחברי רק לדבר אחד. לספר המדהים שהייתי. לתורה המדהימה שהייתי. נכון שהיום עושים ממני מזוזה. אבל אני ספר. אני טונות של חוכמה מפייסת, שמשלימה בין החלקים בתוכך. אם לא זה, לא הייתי כאן. אני אומרת לכם את האמת. לא הייתי פה בלי הספרים האלה. ככה, ככה הילד שלי נפטר בזרועותיי. היה לי ספר ביד, את הנתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים. כי הלכתי, אמרתי, אני אלמד עוד קצת, אני אכין את השיעור. אבל זה, ופתאום הוא הלך, ואז הבנתי מה זה ספר וסייף. ירדו יחד לעולם. החרב של הקדוש ברוך הוא והספר שלו ירדו ביחד לעולם. אז אין לי מושג למה הוא היה צריך ככה לסבול. אין לי מושג. אין לי מושג למה השם היה צריך לתת לי את הכישלון הזה. אין לי מושג למה הילדים שלי נשרטו מזה מאוד שנים. הם לא הפסיקו להגיד לי השבוע. אמא, אני זוכר. אני זוכר איך סבתא אמרה לנו את זה בטלפון. אני זוכר איך בכינו. אני זוכר שלא רציתי לבוא להלוויה. הבן שלי אמר, וואי. מה היינו עושים בלי ההשלמה הזאת? מה היא עושה? היא לא באמת נותנת לך עצה כמו שהמזוזה נותנת לך עצה, אבל היא נותנת לך סיפור מאוד מאוד ארוך, עלילה שמתרחשת במקום אחר בכלל. את באה לכאן כל שבוע ולומדת תורה, ויוצאת מפויסת, אבל את לא התחתנת, החובות שלך לא נגמרו, לא נהיית רזה. נכון. אבל למדת משהו שפי או שמנה, דימוי גוף חיובי, נוצא להיות מנה, דם גם, בסדר. אז יש לך את הדבר המהמם הזה שקוראים לו הפיוס שהתורה פתאום נותנת לך בלב. לכן, הבנים של קורח שנבלעו באדמה שרים שני דברים. משה אמת, צריך מזוזה בחיים, צריך את הספרי עצות. צריך את הסדנאות גמילה, צריך את העצה לחיים, איך אני קמה מחר בבוקר ימימה בלי לקנה, אני חייבת את זה. בית מלא ספרים, כל השכל שלך ואת לא יודעת להתחתן מהבולה. בית מלא ספרים, צריך מזוזה, צריך את המילה הזאת, את הנשיקה הזאת, כפי שאני יוצאת לעולם המפחיד. אבל זה לא יעשה לך שלום בנפש, וזה לא יוריד לך את הקנאה ואת המחלוקת שיש לך על חלקך. ותורתו אמת, צריך גם מזוזה, וצריך גם תורה. ותועות הישיבות שמלמדות רק תורתו אמת, ומזלזלות בילדים שלנו שצריכים מזוזה, זיז בגיהנום להיאחז בו כל הנושרים והנושרות. תפסיקו, אם התורה תואמת, זה לא מספיק. בית מלא ספרים צריך מזוזה, ותפסיקו רק עם המזוזות והסגולות, ותזניחו את הלימוד העמוק, מפני שתהיו אנשים שורדים ביער, כמו הילדים של קורח, כמו הילדים מהמסוק בקולומביה. את רוצה לחיות שורדת? או לחיות אישה אוהבת? אם את רוצה לאהוב, קחי את הספר הזה. אני אומרת לכם, התווכחתי, לא התווכחתי, דיברנו עם נשים שיזמו את מצעד השפחות בזמנו, והם אמרו, אנחנו חייבות עוד מפגשים, אנחנו חייבות עוד מפגשים, ואמרתי, רק אם לומדים טקסט. לא, היא אמרה לי, המתוקה הזאת, אישה שנונה, גאונה, חכמה, בית מלא ספרים, באמת. לא, 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 את לא תעשי לי מיסיון, אין מצב, אני לא לומדת איתך. אני מקיעה מהשיעור התנך שהיו לנו בתיכון, אין, לא רוצה לשמוע. אם את רוצה, אנחנו מדברות על ענייני השעה, ואני אמרתי, לא, לא מעניין אותי ענייני השעה, זה. וטוב, ונפרדנו כך. ואז קיבלתי הודעה בוואטסאפ, אנחנו מוכנות ללמוד איתך טקסטים, אני לא מאמינה שאני כותבת את זה. ככה היא כתבה. וידעתי שזה יעשה שלום. שלום ביני לבינן, שלום בינן לביני, מפני שכשבאמת רואים אישה, מה רואים? ספר. הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי. האישה הזאת היא ספר, ולימוד היא צריכה. ואין לי שום זכות שלא ללמוד אותה, שום זכות לזלזל בכאב שלה, שנראה לי כאב על קדילק צהובה. יאו, הדמוקרטיה, אכפת לי, הדמוקרטיה, הילד שלי. אל תזלזלו. אנשים שיש להם צער מסוג כזה, תקשיבו לו. אסור לזלזל בכאב של איש. קחי מזוזה, קחי סגולות, קחי מילה טובה, קחי ספרי עצות וקואוצ'ינג. לכי לסדנת גמילה והעצמה וחיזוק, ואל תרפי מהלימוד. משה אמת, תורתו אמת. רבי נחמן היה אומר, אנחנו בעולם של גיהנום. אנחנו חייבות את הזיז הזה, להחזיק בגיהנום. לא להיבלע בבולען, להפסיק לקנה, לדעת להוציא את עצמי בתבונה מהתחרות. יש סיפור מהמם של רבי נחמן, מעשה בחכם ותם. התם הזה שכל היום עושה דברים עקומים, החכם הזה שמצליח בכל, אבל איך הוא מתוסכל, והוא לא מתחתן, והוא לא מאמין שיש מלך, ולא מאמין שיש השם. מה אומר לו החכם? והרב שגר אומר, איך אני מקנה באיש התם, כי אני חכם. מי שחכם כבר לא יכול להיות תם. בניגוד למה שהחכם אומר לתם, אני יכול להיות אתה. אתה לא יכול להיות אני. אתה לא יכול לדעת כל מה שאני יודע. סליחה, חכמים, אתם כבר שכחתם להיות תמימים. מה עושה התם? מוציא את עצמו מהתחרות. הוא אומר לחכם, ניצחת, ניצחת. אל תריב איתי, כי אם תנצח אותי, מה יגידו? ניצחת אהבל. אני אהבל. הוא מוציא את עצמו מהתחרות של העולם. בנות, זה קשה עם הלילה, יש, ולי אין, והיא הספיקה ואני לא, והיא עושה ואני לא. לכי בשביל שלך בתמימות, את תכבשי את כל היעדים כמו התם. ואם יש משהו שיעזור לך להישאר תמה בעולם מלא בתחרות, זה תורת השם תמימה, משיבת נפש, ואת יודעת מה? כל ספר בעולם. כל ספר. אני הייתי קוראת על יד הנפץ, והייתי קוראת על כל מיני מקומות כל כך רחוקים. זה נתן לי כזה עושר בנשמה. היינו קוראים הכל עד שהגענו לבית יעקב, ואז היה הקטעים המצונזרים כשפיטר אמר להיידי, אני מחבב אותך. אבל אז היו לנו כל מיני חומרים מיוחדים שהיינו מעמידים את הדף מול האור ורואות מה כתוב מתחת לטוש השחור, והיינו מתגוססות בהפסקות, וזה היה כל כך כיף. היום נדבר על... היו מראים לנו פעם סרטים בבית יעקב, לאט לאט הכל נהיה מצונזר. באמת, ראינו רק גרובייס, נוצה. היום אנחנו נדבר על שירה. ולפני שאני מעלה לכאן את שולמית אורבך המשגעת, שהיא יוצרת וכותבת, ויש לה כתב עת לשירה נשית חרדית, קוראים לו יחידה, לא רק חרדית לדעתי. מה כותב הרב שגר, זכר צדיק לברכה, על השירה? והוא כותב ככה, השירה מרימה את המציאות הקטנה, המוגבלת, מציאות שקרויה על ידי רבי נחמן המאור הקטן. וכשאדם במוחין דקטנות, אומר רבי נחמן, חסר השראה, המלכות נופלת, והתיקון הוא על ידי הבינה, הלב, הנקודה הפנימית של המתפלל. ואז מופיעה השירה, שיוצרת התעלות נוספת. כשהאדם רואה את העולם כמלכות השם, נוצרת שירה. עולם שהיה ריק ואפור, נצבע בצבעים מגוונים, מתמלא בצלילים, הדיבור הופך לשירה, וכל המציאות פתאום נראית אחרת. אני רוצה להזמין לבמה את המשוררת שזכתה בעיתון הארץ בפרס של 70 הספרים המדהימים של השנה, שולמית אורבך. ברוכה הבאה. ברוכה הבאה, מהממת. ומי שהיא מוכרת לה זה מפני שהיא פקדה פה את ספסלי השירה לפני שהיא הפכה להיות מפורסמת וידועה. עכשיו אנחנו קטנות עליה. כן? והיא מחזיקה ביד את הספר הנהדר שלה, שכל שיר בו זה פשוט פיסה, שברי אור. אני רוצה קודם שתציג את עצמך ואחר כך אנחנו נתקיף אותך בשאלות.
טוב, אז ערב טוב. נעים מאוד, תודה רבה על הזכות.
כבוד, כבוד.
אז אני שולמית, בת 35, מבני ברק. עוסקת בכתיבה, סופרת, משוררת, מנחת סדנאות כתיבה, ולפני 5 שנים הקמתי כתב עת לשירה נשית לנשים חרדיות, דתיות, שומרות תורה ומצוות. הוצאתי את הספר הזה.
ועכשיו אני גם עובדת על ספר שירה שני, ברוך
וואו.
השם. ובגדול אפשר לסכם ולהגיד שאני ממש רואה סוג של שליחות לקדם את התחום הזה של השירה בתוך הקהילה החרדית ושומרת מצוות אצל נשים בפרט.
וואו. איך את מסבירה את זה שבעיתון הארץ נענו לקצב הזה שלך האיטי, המלא באמונה? כאילו, מה לכהנת?
אני חושבת שיש משהו מאוד מעניין בספר הזה, שגם בעצם כשעשיתי אותו בגיוס המונים בעצם אימנתי, אז ראיתי שפשוט מכל הקצוות של החברה וואו. הישראלית,
וואו.
חילונים, דתיים, חרדים, ממש כולם תמכו ורצו לקנות את הספר ולקרוא בו, ואני חושבת שזה היופי, שאפשר בעצם למצוא בשירה את החוויה האישית, האוניברסלית, לא משנה מי את ומה את, אפשר להתחבר ולאהוב, אני מקווה.
וואו. אני פותחת איפה שנפתח לי, כי הכל כל כך יפה. לא חושך, לא אור. כמעט הלילה מופשה לאחור. הבוקר מבקש להתגלות, אבל בינתיים לא חושך, לא אור. כל הדברים שמחכים להשתחרר יפרצו עוד מעט. מילים יטפסו על צלילים, הבאות יחפשו מחסה. יום חדש ינסה לעטוף הבטחה למשהו גדול ממידותיו. איזה מהממת. עכשיו בעצם שירה זה אולי האופן היחיד של מישהי דוסית להתבטא, כי זה עולם של צניעות. הוא אומר, אבל הוא מסתיר. זה כמו חולצת בסיס.
אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מיוחדים בשירה, שזו בעצם דרך להתבטא, כשקשה לנו אפילו בלתי אפשרי לבטא דברים בצורות אחרות. וההקבלה הזאת של שירה לצניעות היא באמת מאוד מעניינת, כי מצד אחד יש בשירה משהו מרופל, משהו מרומז, משהו מסתורי, שמשאיר לקורא או לקוראת את האפשרות להשלים בעצמה ולראות איפה אני מתחברת, איך אני קוראת את השיר הזה, מה זה אומר לי. ומצד שני יש בשירה גם הרבה חשיפה, דווקא בגלל שהיא מאפשרת דרך להתבונן על המציאות, לפעמים אפילו בצורה בוטה וחזקה. ופה זה האתגר, אני חושבת, של שירה אמונית ושירה של אישה שומרת תורה ומצוות, דווקא מתוך הגבולות, מתוך לפעמים הרצון לא לומר את הכל בצורה הכי גלויה, למצוא את הדרך להעביר מסר, להעביר אמירה.
איזה מהממת. וכשאת מתחילה, את מחליטה שאת מוציאה כתב עת, יחידה קוראים לו, למה את קוראת לו ככה?
האמת היא שקראתי לו יחידה מתוך המקום שאני חושבת שחלק ממה ששירה מביאה זה את האינדיבידואל, את הפרט, את הכותבת שהיא יחידה, ואגב גם המלאכה, אומרים שהמלאכה שמשורר זו מלאכה מאוד בודדה. אבל אחר כך אני שמעתי שיש בקבלה, מסופר שיש כמה דרגות בבריאה, ויחידה זו הדרגה הכי עמוקה והכי גבוהה של הנשמה.
נכון.
אז אמרתי, אני חושבת שזה כל כך מתחבר, כי שירה יש בה משהו כל כך עמוק, כל כך אותנטי, מתאומות הנפש.
ממש. והאם הן נענות נשים חרדיות כותבות?
מאוד, מאוד. כתב העת כבר קיים 5 שנים, הוא בצורה מקוונת, לא מודפסת. ויש פשוט הענות מדהימה, הקהילה גדלה, ונשים אומרות לי, זאת הבמה היחידה שמצאנו אותה מתאימה לכתיבה שלנו, במקום לכתוב למגרה. יש לנו סוף סוף במה לפרסם ולהידיין ולדבר על שירה ולעסוק, לעסוק בצורה טובה וחיובית ולתת את הכבוד לדבר הזה שנקרא שירה.
מה את עושה כשמישהי שולחת לך, וזה קורה לי בערך 3 פעמים ביום, משהו עם שגיאות כתיב, ושזה, אז את אומרת, אימא'לה, את נותנת לה ביטוי?
קודם כל, הלב נצבט כשיש ככה שגיאות כתיב, כי אני כל כך מעריכה את האסתטיקה של השפה ואת היופי של השפה העברית, אבל זה בסדר, כולנו עוברות דרך וכולנו מתקדמות, גם אני אגב, שאני מסתכלת את השירים שאני כתבתי לפני 10 שנים, אני ממש מתביישת. אני חושבת שאנחנו כל הזמן לומדות ומתקדמות, אבל באמת פה יש את המקום של העריכה, כאילו להציע שיפור, להציע שינוי. בסוף זו יצירת אומנות, אני לא יכולה לזרוק לפח יצירה שמישהי אחרת כתבה והוציאה אותה מהמקום הכי עמוק בתוכה.
איזה יופי. בציור הרי מקבלים את החרבושים ואומרים, נורא מעניין. ברגע שזה כתוב, את אומרת, אבל... עכשיו תגידי לי, איך זה משתלם? זה לא מפרנס. זה מיותר בעולם תחרותי, כאילו למה צריך שירים?
אז כן, זה לא מפרנס בכלל, אם מישהי רוצה להוציא ספר בשביל להרוויח כסף, טעות. אבל קודם כל זה חותם, זה חותם של משהו פנימי, משהו אישי, ואני חושבת שזה חשוב, כי השירה חייבת לנוכח בעולם, אנחנו חייבות לתת לה מקום, כמו שאת הסברת כל כך יפה מקודם בשיעורך, בין היתר למה שירה כל כך חשובה, ושירה בעיניי זה סוג של שיחה, קודם כל מול עצמך, מול העולם ומול אלוקים. שירה בעיניי זה סוג של תפילה אפילו.
איזה יופי. נולדים משוררים או שזה נרכש? הסדנאות כתיבה זה אמיתי או שזה סתם דרך
להתפרנס? אני לא יודעת אם נולדים משוררים, אבל אני יודעת שנולדים עם אהבה למילה הכתובה. זאת אומרת, צריך להיות את הבסיס הזה של אהבה למילה. וככל שאת קוראת יותר, את גם כותבת יותר, נכון. וככל שאת נחשפת יותר לסגנונות של שירה, אז הכתיבה שלך מתלטשת, הכתיבה שלך נהיית מדויקת, את מבינה מה את רוצה לכתוב, איך את רוצה לכתוב, וזה לאט לאט. זאת אומרת, צריך את הבסיס, צריך את החיבור הזה לשפה, את האהבה ליופי של המילים, ואז השמיים הם הגבול בעיניי. סדנאות כתיבה, אני מאוד מאמינה בזה. אני בעצמי, עם זה שאני מלמדת כתיבה, אני כל הזמן גם לומדת, כי אני רוצה ללמוד עוד, ואני רוצה לגלות עוד סגנונות, ועוד רעיונות,
יופי.
ועוד כיוונים.
איזה יופי.
ואין סוף לסוד הזה של האותיות ושל המילים.
אני חושבת, אבישי בן חיים מאוד אוהב לדבר על מות המרנים. הרב אדלשטיין, הרב עובדיה, הרבנים הגדולים מתו. המרנים של הספרות מתו. באמת מתו, כולם. אפילו יונתן גפן, עמוס עוז. המרנים הגדולים... ואני חושבת שזה, והמשוררים הגדולים מתו. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא באמת, כמו המרנים, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, באמת אוהב את תנועת השטח הזאת. עכשיו אנחנו.
אני, אם את מזכירה את המרנים, אז אני רוצה להזכיר את האדמורית של השירה, שזו זלדה כמובן בעיניי. ואני חושבת שאנחנו צריכות לחפש את הזלדות הבאות. זה התפקיד שלנו וזאת האחריות שלנו.
וואו.
כי הן נמצאות בתוכנו.
Yeah.
אנחנו רק צריכות לגלות אותן.
Yeah. ואז משוררת חייבת להיות בצער ממשהו. לזלדה אין ילדים, אין לה הכרה כמשוררת. היא בודדה מאוד, בעלה נפטר.
אז אין ספק שדווקא כמובן המקומות של המשברים והכאב והמצוקה הם מולידים מאיתנו נביאות של שירה ומעיינות של שירה, אבל זה לא חובה. גם מתוך חוויות של שמחה ושל התרגשות ומתוך בעיניי כל חוויה שמעוררת בך השראה, למשל יש לי שיר שנכתב על איזשהו רגע ברחוב שאני...
תקראי.
אוקיי, אז רגע זה מתוך הספר פה.
ברחוב בבני ברק, זה כמו בבית.
רגע.
השיר
נקרא בוקר ברחוב. ופשוט רגע שהלכתי בבוקר מוקדם ברחוב, הסתכלתי פתאום מסביב והמילים נולדו. בוקר ברחוב. הרחוב טובל בצינת הבוקר. מכוניות ניגרות על פניו כמו דמעות מלוכלכות. הרחוב נושם בשקט, והבל פיו עוטף אותי כמו עילה שקופה. הרחוב רוחץ באור הבוקר. אורו, קמטי אספלט מתנוצצים, ואבניו רכות פתאום. אני בולעת כתם שמש מרקד, לוגמת תא לחייה של מדרכה, שרק ימשיך הקסם של בוקר ברחוב.
יאד! איזה, אבל זה לא מסכן.
זהו, כי נכון, כי לא חייבים לכתוב שירה דווקא מתוך מסכנות. יש לנו עולם כל כך מרהיב מסביבנו. פשוט לפקוח עיניים. פעם אני קראתי רעיון של המשורר אלי אליהו, והוא אמר שכשאתה כותב שירים, אז כל החוויה שלך בעולם משתנה. כל מה שאתה חווה, אתה חווה את זה דרך הכתיבה של השיר העתידי. ובעצם אם אנחנו כולנו נסתכל ככה מסביבנו, אנחנו נכתוב שירה. אנחנו פשוט נכתוב שירה.
וואו. עד כמה את מרוכזת בעצמך או חושבת על מי שיקרא את השיר? זאת אומרת, למה שהשיר הזה יהיה רלוונטי? האם את אומרת, רגע, זה, איך היו אומרים לנו בפקולטה למשפטים, אין עניין לציבור, אבל הוא גנב לי את הארנק, הביתה. למה, כאילו...
זו שאלה מאוד גדולה שכל כותב מתמודד איתה, כאילו, האם אני רוצה לכתוב את מה שחשוב לי להגיד, או שאני צריכה להסתכל מה העולם רוצה? זה מתח שקיים תמיד, אבל אני תמיד אומרת, תכתבי את האמת שלך, כי אחרת תרגישי שזה מזויף. ותמיד יהיו אנשים שאוהבו את מה שאת כותבת, אנשים שפחות התחברו, וזה בסדר. גם ויסלבה שימבורסקה, המשוררת הפולניה, אומרת שאחדים אוהבים שירה. אבל אנחנו מחפשות את האחדים האלה. שידעו לקרוא, שידעו להבין, שידעו למצוא מה אני כתבתי או מה שהם מוצאים.
מה את עושה, תכף אני אתן לכן לשאול, מה את עושה עם ההוזלה של השפה? אני די אוהבת את זה, האמת, אני אוהבת להשתמש במילים של הרחוב.
מתכוונת לסלנג?
כן, זה חי.
זה חי, נכון, ויש גם ז'אנר של ספוקן וורד שהוא מאוד מאוד שירה מדוברת. אבל אני חושבת שהשירה בעצם נותנת את הקונטרה, היא נותנת את התשובה. ולכן יש לה הרבה כוח והרבה חשיבות, כי שירה בעיניי היא שומרת על היופי, על הפואטיקה, על הליריקה של השפה. ואני חושבת שזו ממש אחריות שלנו, לא לתת לשפה לרדת מדי נמוך, אלא לתת את משקל הנגד.
אוקיי. שאלה אחרונה, לפני שאני נותנת לבנות לשאול, בעצם כשאת לומדת או קוראת שירה, את קוראת מלא דברים שלא מתאימים לעולם הרוח שלך. יש המון שירה לא צנועה. המון שירה מאוד חושפנית. מה את עושה?
אני מאוד מאוד מסננת. אני היום גם כבר למדתי למצוא גם בעולם הכללי את המשוררים והמשוררות שרוצים ויכולים לשמור על שפה נקייה, וזה אתגר שהוא קיים ואפשרי. ושוב אני חוזרת לכתב העת ולשירה של נשים חרדיות, שאני אומרת שזה התפקיד שלנו. אנחנו צריכות לתת שירה טובה, שירה נקייה, שירה שיש לה ערך, שירה שמתאימה לסט הערכים והתרבות שלנו.
תקראי לנו.
זאת החובה.
בואי נשמע את המילים
שלנו. אני רוצה לקרוא שיר מתוך ספר השירה השני שאני עכשיו עובדת עליו.
וואו. איך יקראו לו?
יקראו לו נופלת אל השמיים.
וואו. איזה חמודה. כמה ילדים יש לך? עזבי עכשיו את כל השירה.
יש לי שלושה ילדים, אוצרות מהממים, ויש לי בת אחת שאני כבר יודעת שהיא תהיה משוררת.
וואו.
אני חייבת לספר לך איזה סיפור. פעם אחת בערב שבת, אחרי שניקיתי ככה את כל הבית, והבן שלי הקטן פיזר אבקה כחולה כזאת, צבעונית, אתם מכירות את הסוכרות, עלה לסלון, ואני כולי ככה באכזבה, ומתאפקת ככה לא להוציא את הכעס שלי. ואז הבת שלי מסתכלת, והיא אומרת לי, וואי, אמא, זה היה בצבע כחול. היא אומרת לי, תראי כמה שמיים נכנסו הביתה. לקחתי את המשפט הזה, פשוט חיבקתי אותה, ואמרתי לה, שרית את משוררת.
היא האימא רחפנית, וואו, מדהים.
כן, זה היופי של השירה, לקחת את הסיטואציה הכי עלובה והכי מעצבנת, ולהפוך אותה למשהו כל כך מרומם וכל כך טהור ומלא אושר. אז את הזכרת את האבנים של ירושלים, את ההרים בדרך לירושלים, ו... לפני שאני אקריא את השיר, אני רוצה להגיד, כשנופים נותנים לי המון המון השראה, והרבה פעמים שאני נוסעת לירושלים וחוזרת לירושלים, אז שוב, נכתבת בשירה ואני נוהגת, אז אני לא יכולה, אני פשוט מקליטה תוך כדי,
וואו.
ואחר כך אני אחר כך עורכת את זה בבית.
וואו.
אז אני אקריא שיר שהוא נכתב לי ירושלים, חלק ממנו בדרך הלוך, חלק ממנו בדרך חזור, הוא נקרא באלף רחמים. הרכב נע כמו מטוטלת, על מצע אספלט מתוח מגוש דן עד אלייך. אני חולפת, אני רוח צעד על כימורי הכביש. אוי ירושלים, את מחליקה לי מבין האצבעות. את לא אוחזת, אני שוכחת שצריך לגעת בך באלף רחמים, לבוא אלייך כמו אל שיר. אוי ירושלים, עד מתי צבעים יחלופו בך בכל שעה ביום? את יפה כמו שאת, סמלה פשוטה ומתפוררת. את ירושלים, את יפה כמו השם שלך, שנהגה ברטט, באחווה, בפלא, שעובר מחוץ שדרה ועד לקצה האור, לקצה האור. סרח יום קיץ, אופק מתרסל בחלונות, שמש מתפרקדת, אני ואת, את ואני, צמרות עצים נוגסות בבשר שמיים. האופק העדים מצער, האופק הלבין בציפייה. נבלעתי בשיירת עמודים שתוקה, צברי מתכת מורכנים זה לעומת זה. מעבר לגדר, טור מכוניות תקוע. 1,000 קילומטר אהבה. אני שואטת לזהב המתנשא ממול, אלא בראשית, ולא יודעת את נפשי. סכיני ברושים נעוצים באוויר, צומחים מתוך הסלע. עוקפת מסעית שקטה שלעולם לא מפסיקה לנוע. הרחק ממך ירושלים. מחר אבוא בך שוב. יש דרך שנוסעת את הנושאים, יש עיר קורית בשמי. בשקט את נשמעת, ירושלים.
איזה מאמן! וואו! שאלות לשולמית אורבך, שמי שעוד לא שמע עוד תשמע עליה. כן, אורית.
מתי כתבת בעצם פעם ראשונה שיר?
מתי כתבת שיר פעם ראשונה, שואלת נורית?
השיר הראשון שכתבתי הוא היה כשהייתי בכיתה ד', הייתי אז ילדה בת 8 או 9. הייתה משימת רשות במחברת חיבור, אני חושבת, על איזשהו סיפור חכמים, לכתוב אותו בחרוזים. כתבתי את זה בחרוזים. הוא ממש לא היה שיר, אבל הוא היה ברמה של ילדה בכיתה ד', אבל היה אז איזשהו אירוע משפחתי שהבאתי לאמא שלי לקרוא, ואיכשהו הוא פשוט עבר מיד ליד וכולם מאוד התלהבו וביקשו ממני לכתוב עוד שיר ועוד שיר, ובשבילי זה שיר שהוא ציון דרך, שעל האמונה של הסביבה בכוח של הכתיבה.
וואו, איזה יופי. עוד שאלות של משוררות בדרך? יש פה מישהי שכותבת, כן, אליזוש.
לא משוררות בדרך. אני רוצה רק להגיד לך משהו שמאוד מצא חן בעיניי. זה בקשר לעבודה של ימימה שאלה ערבית. שאלה אותה בקשר ל... לא כולם משוררות, נכון? הרי בן אדם כאילו נולד משורר, ויש כל מיני שכותבים באיך את... אז אני זוכרת שפעם אמרה, טוב, אני לא אעבור אליי, אבל מישהי מאוד מאוד, שחקנית מאוד מאוד גדולה, אמרה פעם לשחקנית אחרת, אמרה לה, יש שחקניות שנולדות שחקניות, ויש שחקניות שנעשות שחקניות, אבל ואחרי הנעשות, אלה שנולדות שחקניות, הספורט רודף אחריהם על הבמה איפה שלא יהיו. אבל הנעשות שחקניות חייבים אותם, חייבת אותם, זאת שנולדה להיות שחקנית, היא שואבת בהם. הם שנותנים את הטקסטים, הם שנותנים לך רעיונות לפעמים.
וואו, איזה יופי.
ואת רק משפרת אותם בזה שהם לידי.
איזה יופי.
נכון?
איזה מהממת.
זו ממש שירה, אני חושבת, גם מה
שאני. נכון, נכון. בנות, יש עוד שאלה לפני שאנחנו שומעות שיר סיום. לפני שיר הסיום, אז לפני שתתפזרו לי, השבוע אתן נזהרות ממחלוקת מאוד, מאוד. זה שבוע כזה. מחלוקות ומריבות וטענות על עצמך בעיקר, מחלוקת בתוכך, מחלוקת עם השמיים שזה חוסר אמונה, מחלוקת עם מישהו מעם ישראל, זהירות מאוד מאוד גדולה. תנו לשבוע הנפיץ הזה לחלוף, כי באמת אין משהו שרודף את תולדות עמנו יותר מהשבר הנורא הסורי-אפריקאי הזה, רעידת אדמה הזאת שכל הזמן מאיימת עלינו. אז תשמרו על השלום. עוד שיר.
אז אני אקרא שיר על משוררת. משוררת. יש משהו במבט שלך על המילים. יש משהו במבט, במה שבא. בסרטוט התווים, באמונה, אליה את מכנסת את המילים. בפלא שאת יוצקת על האותיות. בסקרנות שאת מושכת אותן במכחול קולך. העברות נאחזות בך בהקלה כאילו מצאו בית. המילים נולדות בך מחדש. מתגלגלות שוב אל העולם ואת לומדת אותן. יש משהו בניגון שאת בוזקת על המילים, בריסול עשירה בידייך, בזהירות שאת נושאת אותה בזרועותייך, בהבנה נמסכת ביניכן. כמו סוד נסתר, כמו מטבע, כמו קמיה.
איזה מהממת! את אף פעם לא תכתבי שיר רומנטי על בעלך.
יש לי בספר השני שיצא, אני העזתי לשים ככה כמה שירים על זוגיות.
וואו, כפיים!
לא, אני חושבת שלא.
שהבעל שלי לומד, עליו העולם עומד. זה באמת, זה להימנע מהליבה של התחושות הנשיות בעצם.
כן, זה שירים יותר מאתגרים. זה באמת, ככל שהנושא יותר עדין, יותר רגיש, זה ככה יותר מאתגר, אבל אני חושבת שזה חשוב. חשוב לדבר.
אני אגיד לך מה הכי מרשים אותי. את לא מתוסכלת. המון שירה מדהימה נובעת ממקומות מתוסכלים, וזה בסדר, זה תפקידה של השירה.
היו לי הרבה שנים, יש לי הרבה שירים, יש לי, טוב, אין לי את זה פה, אבל...
שיר מתוסכל.
יש לי שיר מאוד מתוסכל.
שיר סונס.
אבל רגע, יש לי שיר מאוד קשה שהוא הפתח את הספר השני שלי. אוקיי, יש לי שיר שנקרא, רגע, הנה.
38-1
תראי כמה היא מחפשת שיר דיכאוני, תביא דיכאוני.
השיר נקרא אל תעיר.
אל תעיר.
אל תעיר בעין.
בעין.
אולי די, מספיק לגעת בפחדיי, בלי זהירות מוכרחת, בלי התכווננות. הלא תדע, פחדיי הם עצב חשוף, מורסה, מוגלה. פחדיי הם אדובה גדולה, אל נתעיר.
זה היה לבעלה.
אני לא אמרתי.
לא תכתבי עליו בכלל, כל הספר. אני באמת...
הספר זה מוקדש לו.
באמת?
אורבך, אז כתבתי לשלומו, האור שבי.
אורבך, יא סלם. איזה יופי.
וואי, הכניסה
רומנטיקה. בטח.
אין על עצמיות, תדעי לך, זה דורש וירטואוזיות בלהתלבש בקיץ, וירטואוזיות בלכתוב, וזה בסוף מוערך בעולם. הלבוש הזה שהוא תמיד הכי קלאסה, והדיבור הזה שהוא הכי קלאסה. יש משהו כל כך יפה בכיסוי גילוי הזה.
ממש, באמת, לגמרי. באמת. זה הסוד של השירה.
ממש, לגמרי. בנות, עוד שאלה? אני רוצה לברך אתכן בשלום. ושתהיו שמחות בחלקכן, ושתמשיכו בתפקיד שלכן, ותעשו את המקסימום של עצמכן. אוהבת אתכן מלא. תודה.